אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה משדרת בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים בכל יום ראשון בין השעות 16-18 לפי שעון דנמרק, ושידור חוזר מיד לאחר מכן. בישראל המקדימה את דנמרק בשעה אחת, ניתן להזין לשידור בין 17-19 אחרי הצהריים, 5-7 אחרי הצהריים, והשידור החוזר בין 7-9 בערב. התאריך היום הוא ה-22 ביולי שנת 2012, ג' באב תשע"ב. בתוכנית היום נשמע על תשעה באב שיחול בו שישה ימים. הרב הראשי לדנמרק, בן לקסנר, ידבר על הניסיונות לאיסור ברית המילה בדנמרק. דן אוריאן, סגן שגריר ישראל, חוזר בימים הקרובים לישראל. יגאל רום מראיין אותו. אביטל ויצטום תדבר על מקומו של השוויון בדנמרק. נציין גם את מלאות 25 שנה לפטירתו של שייקה אופיר במערכון מופלא, בו משתתף גם אורי זוהר. שירי קיץ יושמעו בימי קיץ חמים אלה, ועמוס קפלן שחזר זה עתם ישראל יספר על רשמיו ורשמי רעייתו האיסלנדית. באולפן אלי כהן שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים, ואני מאחל לכם האזנה עריבה לתוכנית הקדושה.
הבנו שלום עליכם, הבנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבנו שלום עליכם, הבנו שלום עליכם, הבנו שלום עליכם, הבנו שלום, שלום, שלום.
אנחנו בעיצומו של הקיץ, אשמיע לכם עכשיו את השיר צילו של יום קיץ בביצוע יזהר אשדות.
Yeah.
פי הזמר יזהר אשדוד שמענו את השיר צילו של יום קיץ. ואנחנו אומרים שלום לרב הראשי של דנמרק, הרב בנט לקסנר, ערב טוב.
שלום לכם.
בנט, אתה לאחרונה נתקל בהתקפה, מתקפה יזומה בקשר לברית מילה.
כן.
מה קרה שפתאום התעוררו בדנמרק לשאלה הנצחית הזאת?
טוב, הבעיה התחילה בעצם לא בדנמרק אלא בגרמניה. לפני כמה שבועות היה משפט בקולוניה, ושם היה משפט שהחליטה שברית מילה זה בברית ואסור לעשות את זה, ולהניש בן אדם שעושה ברית מילה.
זה כל מזה התפתח לדנמרק?
כן, זה התחיל מזה בגלל, בוא נגיד ככה, סמני קיץ, אין הרבה מה לעשות ומה לכתוב, פתאום נפל כל העניין הזה. אם כך בגרמניה, גם צריכים לאסור את זה בדנמרק. דבר ראשון, אנגלה מרקל יצא מיד ואמר בשום פנים ואופן אי אפשר לאסור ברית מילה, וגם למוסלמים בוודאי לא בגרמניה. אבל העניין הזה המשך לדנמרק, והתחיל הרבה פוליטיקאים ורופאים אמרו, הנה עכשיו אנחנו רוצים גם לדבר על ברית מילה ולאסור ברית מילה כאן בדנמרק.
איך אתה מתגונן בפני הטענה שצריך רופא לצורך ביצוע הפעולה?
לא, קודם כל בכלל, על זה אפילו הם זה לא הציעו, הם בכלל לאסור ברית מילה. זאת אומרת, לא גם על ידי רופא, ברית מילה, הם אומרים זה לקלקל את הילד ולכן רוצים לאסור את זה. כרגע בכלל לא הוויכוח מי עושה את זה. כאן בדנמרק יש חוף שבעצם בכל ברית יש רופא, ורופא נותן את הזכות שלו למי שלמשל למוהל, והמוהל עושה את זה בעצם באחריות של הרופא. ובזה עבר בשלום ולא היו בעיות. עכשיו רוצים להגיד שבכלל עניין של ברית מילה זה בברית וצריך לאסור את זה.
אז איך זה נראה לך שהוויכוח הזה ימשיך אחרי הקיץ, שאמרת שבקיץ אין הרבה ידיעות והם צריכים חדשות מסעירות כביכול? אז איך זה נראה לך?
ברור שברור, בימים הקרובים זה בוודאי ימשיך כמה ימים. אחר כך צריכים, מתחילים לדון על זה הפוליטיקאים, ואנחנו כבר בקהילה, גם יהודים וגם המוסלמים, כבר מנסים להגיד כל הדברים החיובים בעניין של ברית, גם מבחינת רפואית, גם מבחינת דתית, ואנחנו עובדים על זה, וזה תהיה קצת מלחמה, אבל אני תמיד אופטימיסט. אני חושב שהאנשים שכן יודעים על הדבר, הם בסוף לא יאסור לנו. ככה זה התקווה.
כשביקשתי לדבר איתך בפעם הראשונה, אז אמרו לי, נאמר לי, שהמתקפה עליך היא כל כך חריפה, שאין לך כבר חשק לדבר עם אף אחד על הנושא הזה. אבל עכשיו...
אני חושב שבאמת חשב, דיברתי אולי כבר יותר מדי. לא היה איזה שבטי טלוויזיה שלא היו כאן, אפילו בימים שהיה צריך קצת חופש, הם הגיעו עם אנשים של טלוויזיה ואנשים של עיתונות, אבל אני מקווה שהרעש הראשון כבר קצת נשקטה.
איך נראית לך דעת הקהל בדנמרק? האם היא נוטה לאיסור או נוטה להיתר?
אני אגיד לך מה, אני קיבלתי הרבה אימייל, ורוב האימיילים היה חיובים מאוד, ו
הלו?
ולא רואים בשום דבר בגנאי לעניין, אבל ברור שהיו גם אנשים שכתבו לי זה בברית וצריכים לאסור, וברור שאני גם אמרתי שאם חס וחלילה קורה שיהיה איסור בדנמרק, אני אמרתי זה באופן ישיר שאם זה קורה היהדות בדנמרק נגמרה אחרי 400 שנה בשביל יהודים כאן.
אז אתה באופן כללי אופטימיסט לגבי העתיד, אני מבין.
אני תמיד אופטימיסט.
אני שמחתי לדבר איתך, ואני מקווה, אני מקווה שהדברים יסתדרו כמו שאתה רואה אותם לנכון, וכמו שהיהדות רואה אותם לנכון, ובמקרה הזה אפילו הברית הזאת החדשה בין יהדות לאסלאם.
כן, לא, זה ברור שיש לנו הרבה אינטרסים משותפים שאנחנו צריכים להגן על זכות הבן אדם וזכויות של הדת כאן במדינה, ואני מקווה שבסוף יבינו את העניין.
הרב ראשי בנט לקסנר, תודתי לך, כמו תמיד היה תענוג לדבר איתך.
תודה רבה וכל טוב, להשתמע.
תודה גם לך, שלום.
בבקשה, כל טוב.
איתנו על הקו נמצאת אביטל ויצטו מיוטלנד. ערב טוב לאביטל.
ערב טוב לאלי ולכל המאזינים.
הנושא שבו בחרת לדבר עליו הוא נושא של מפלגות השמאל הקיצוני הדניות, כלומר מפלגת האחדות, מה שנקרא אנץ פרטי, ומנהיגתה יוהנה שמיט נילסן, שמנסים להכניס פתאום שוויון לדנמרק שהיא כבר ממילא שווה. האם הגדרת את זה נכון?
כן, ואני ארחיב בנושא. יוהנה שמיט נילסון היא בחורה די צעירה, ובגיל צעיר לאנשים עוד יש חלומות, עוד יש פנטזיות, כשהדברים יכולים להיות יותר טובים. היא יצאה ביציאה מאוד משונה בזמן האחרון, שבעוד כמה שנים תהיה מהפכה בדנמרק, והסיבה שהיא רוצה שזה יהיה, היא רוצה לבטל את כל המעמדות בדנמרק, שלא יהיה רכוש פרטי, ועוד יותר שאנשים מסוימים לא יעשו את הרווחים שלהם על חשבון אנשים קשים שיעבדו קשה. זה נשמע משהו מאוד קרל מרקס כזה, ו... כולנו יודעים מה קרה אחרי שהייתה מהפכה ברוסיה, ולא רק ברוסיה, בקובה, בצפון קוריאה, ובואו אפילו לא נפסיק להכניס למשוואה את מדינת ישראל והקיבוצים שהיו בה, שבאמת כולם רצו שם שוויון אחיד לכולם, בקיבוצים אפילו היה מוטו, כל אחד לפי יכולתו, כל אחד לפי צרכיו, וכל ה... צורות שלטון האלה, כל הצורות חיים האלה, נכשלו בגדול. ולמה הם נכשלו? בגלל שכל בן אדם בנוי אחרת. יש אנשים שהם יזמים, ושהם אמביציוזים, ושהם רוצים להגיע לירח, והם יעשו הכל בשביל שיהיה להם יותר מאשר לשכנים שלהם. אי אפשר מבחינה של לימודי מעמד... לימודי החברה לשנות את הדברים האלה. אי אפשר להכריח שלכולם יהיה אותו הדבר. פעם בקיבוצים היה מה שקוראים קומונה. היו בגדים שכל אחד היה לובש אותם בזמן אחר. לא היה דבר כזה שאתה היית יכול להביא בגדים של עצמך שקנית באיזה חנות. לא היו כלי בית, לא היה שום דבר. כולם קיבלו אותו הדבר, הייתה מזכורת אחידה. הדברים האלה נכשלו. אני מבינה מאיפה היא באה. אני מבינה שהיום הכל מופרט וכל אחד מתנהג בצורה כמו שבארץ, במדינת ישראל קוראים לזה חזירית, כל אחד רוצה שיהיה לו יותר ויותר גדול ויותר הרבה, וככה כאילו מעמדו נחשב לי יותר טוב. אבל אם היא רוצה לעשות את זה במדינה כמו דנמרק, יש לה נקודת התחלה לא טובה. קודם כל נתחיל מזה שזו מונרכיה. ברגע שיש משפחת מלוכה שהיא מראש מעל לכל המעמדות, איך היא בכלל לא דיברה עליהם שצריך לבטל את שלטון המלוכה. כל העניין הזה של המלוכה, אני לא מתייחסת לאופי של האנשים שיושבים שם, לא בדנמרק ולא במקום אחר. לפעמים האנשים האלה שיושבים שם הם מאוד מאוד קונטרוורסיונליים, כי כל אחד הוא בן אדם שונה בעצם. אבל המשפחה הזאת לא מייצרת כלום, לא מייצרת כלום. היא יושבת שם בעקבות זה שהם רק נולדו למשפחה הזאת. ואם יש משהו שהוא מעמדי וצריך לבטל אותו, אז בוא נתחיל מהם. אבל היא לא מעיזה לדבר על זה, כי זה חלק מהערכים של דנמרק, להיות חלק ממשפחת מלוכה. המשפחת מלוכה הזאת גם מביאה המון יחסי ציבור למדינה. אי אפשר לבטל. אולי כביכול אנחנו לא רואים שהם נותנים הכנסות, אבל עצם השם שלהם ועצם זה שאת האייקון הזה, הכתר הזה בכל מקום, כאילו שהדבר הזה יותר שווה, אם יש לו את הסימן של הכתר. והרבה פעמים גם כל מיני מקומות שמים כתר בכאילו, אתה רואה בהרבה מאפיות, קונדיטוריות, שמים את הסימן של הכתר, בכל מיני מקומות, הכל הכל. זאת אומרת שאנשים מבינים שיש כן משהו שהמעמדות כן יכולות להרים את החברה. חלק מהמנטליות פה בהתחלה לפני 60-70 שנה זה לעשות כל מיני מפעלים קטנים של 20-30 איש, והם אלה שירימו ויתנו בוסט לכלכלה. אבל אם היא רוצה לבטל את זה, זאת אומרת שהיא רוצה לבטל כל עניין של יזמות אישית ושאנשים כולם יהיו אותו הדבר. אי אפשר. גם חלק גדול מאיתנו, מהישראלים שחיים בדנמרק, גדלו בקיבוצים. כולנו סבלנו מזה, רוב האנשים שגדלו שם. נעשו הרבה מאוד סרטים בשנים האחרונות על כל העניין הזה של החינוך המשותף, שזה חלק מביטול המעמדות, כי ככה הקיבוץ בעצם הוקם. יצאו ספרים ומחקרים, כמה הדברים האלה גרועים. ואני רוצה להבין את הראש של הבחורה היפה הזאת. היא בכלל בדקה ניסיונות דומים שהיו במשך 100 שנים האחרונות, ולא ראתה שכולם נכשלו, שגרמו לנזקים כל כך גדולים. כל הבלוק המזרח אירופאי שהתפורר בסוף שנות ה-80, בתחילת שנות ה-90, היא לא ראתה מה זה עשה לאנשים, כמה הם רחוקים מהמדינות המערביות, כמה הם רצו להיות ועדיין חלק מהאיחוד האירופאי, כמה הם מסתובבים בכל כל הפולנים והליטאים והלטבים, וכמה הם מנסים להיות כמונו. הם לא יכולים, הם כל כך הרבה שנים היו חסרי מעמדות, בדיוק כמו הצורת ממשל המוזרה הזאת שהיא מנסה להבין. אני חושבת שהיא טועה והיא צריכה לעשות לחשוב טוב טוב לפני שהיא יוצאת ביציאות כאלה. דבר שני שאני רוצה להגיד, יש עכשיו בקואליציה את הלה, את מרגרטה ואת זאתי יוהנה. הן לא משתפות פעולה ביחד. כל אחת שמה היא דיבה בפני עצמה, ובדיוק כמו שבארץ בזמנו ביבי ואהוד ברק שהם היו בשלטון, הם לא עבדו ביחד עם המפלגות שיצרו את הקואליציה, גם פה זה ייפול וזה ייקשל אם הם לא ילמדו לעבוד ביחד. ואני הבנתי ממה שקצת קראתי בעיתונים, אני לא קוראת הרבה, שהרבה אנשים פונים ליוהנה. אם יהיו עכשיו בחירות חדשות, היא עלולה להיות מנהיגת הסושל דמוקרט, ואני חושבת שזו טעות מאוד גדולה. זה מה שהיה לי להגיד להיום.
אביטל ויצטום, אני מודה לך. אני לא אכניס את דעותיי האישיות בעניין. תודה והמשך ערב נעים.
תודה.
בעוד ימים ספורים עוזב את תפקידו בדנמרק סגן שגריר ישראל מר דן אוריאן. יגאל רום ריאיין אותו ואנחנו משמיעים את הרעיון בשלמותו.
שלום לדן אוריאן, סגן השגריר. 5 שנים היית בדנמרק. קשה לעזוב את קופנהגן אחרי כל כך הרבה שנים?
קשה מאוד. קשה מאוד לעזוב, מקום מאוד מאוד מיוחד. למרות שהוא כל כך דומה, הוא כל כך שונה מהמקום שממנו אני בא וגם מהמקומות האחרים ששירתי בהם. זאת אומרת, גם מישראל, אבל ודאי מרוסיה.
עוד נחזור אל השאלה מה בדיוק מוצא חן בעיניך בקופנהגן. אבל קודם כל, מה לגבי החשש, ההרגשה שמישהו מחכה לך בארץ כשאתה חוזר? כאן היה לך מקום טוב, כן. באמצע. כן. ממש באמצע. אבל מה בישראל?
טוב, קודם כל אני חוזר למקום מאוד בטוח, אני חוזר למשרד החוץ, אני חוזר הביתה מהבחינה הזאת, אני מניח שאנחנו חוזרים גם למבשרת, לאותו מקום שבו גרנו לפני, רעייתי שרון חוזרת לפרקליטות המדינה, והילדים חוזרים לבתי הספר, ככה שאנחנו בעצם באמת חוזרים הביתה.
ומקצועית?
מקצועית, אני חושב שזה יהיה אתגר מעניין, אני מקווה לעסוק בנושאים כלכליים, למרות שעסקתי לא מעט בנושאים כלכליים גם כאן, בטח עוד נדבר על זה קצת בהמשך, אבל אני חושב שזו הייתה הזדמנות, זאת תהיה הזדמנות מאוד מעניינת לנסות משהו אחר, ובסך הכל עסקתי בנושאים של תרבות כבר די הרבה שנים, וזו אולי הזדמנות לנסות משהו אחר.
בואו באמת נתחיל בעניין התרבות. הרבה מאוד השקעתם, גם אתה וגם השגריר, בקידום כל מיני פרויקטים תרבותיים שקשורים לישראל. אני מניח מתוך הרצון להראות שיש לישראל גם הרבה פנים אחרות, מלבד הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מלבד חרדים, מלבד מתנחלים. יש עוד המון 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 דברים אחרים. זה הייתה מדיניות מודעת, או שזה היה משהו שהתרחש במקרה?
הייתי אומר שיש פה שילוב של הדברים, זאת אומרת, אין ספק שאנחנו עושים מאמץ מיוחד להראות פנים אחרות של ישראל, אבל כשאני מרים צלצול לעמוס עוז, שאני שומע שספרו יוצא ושואל אותו אם הוא מוכן להגיע לקופנהגן, או כשאני מדבר עם הוצאת הספרים שמביאה אותו, או כשאני מדבר עם דוד גרוסמן שהולך להיות אחד האורחים בפתיחה של האירוע הגדול בפסטוג, בפסטיבל הגדול באורהוס בקרוב, או עם מרן קאץ שהולך להגיע לשם להיות משהו הגדול של הזיכרון שם, או כשאנחנו עוזרים לו להוציא ספר כאן, או כשכל אחד מהדברים האלה והרבה הרבה דברים אחרים.
נפתחות הדלתות?
הדלתות לא נפתחות, אבל לשאלתך, אנחנו לא, אני לא שואל את עצמי, אוי רגע, זה יהיה טוב לישראל להסברתית, אני שואל את עצמי, האם זה משהו שכדאי וראוי להביא?
שיעניין את הדנים.
שיעניין את הדנים, שייצור איזושהי התרגשות תרבותית, ואני חושב שזה הדבר המרכזי שמכוון אותנו. זה שאחר כך כמובן זה גם מציג פנים אחרות של ישראל, אין בכלל ספק, ואין בכלל ספק שזה חשוב מאוד.
בפוליטיקה, אלו שני דברים שקשורים זה בזה?
תראה, כמו שאתה יודע, יש דברים שאי אפשר לנתק, וכל דבר שמגיע מישראל, מיד הוא מתחבר בצורה כזאת או אחרת, יש עליו את החותם.
האות פי כתובה על זה.
אני לא יודע איזה אות, אני תלוי מאיפה אתה מביא את הדברים, אבל אני חושב שאחד הדברים הבאמת באמת מרשימים שקורים כאן, זה שיש עניין אמיתי בתרבות ישראלית. אני רואה את זה מפסטיבלי הסרטים, שאין פסטיבל סרטים משמעותי כאן, שאין בו סרט ישראלי, ולפעמים גם שישה.
זאת אומרת, מבחינת תיאבון הקהל, לא ראית שום הגבלה פה.
לא ראיתי הגבלה, הייתי אומר אפילו להפך, אני חושב שככל שמכירים יותר, מתעניינים יותר. יש לנו עכשיו שלושה סרטים בפסטיבל שבקושי הכיר אותנו בעבר, בפסטיבל באודנסה לסרטי אנימציה. שלושה יוצרים ישראלים שהלכו סרטים והם יהיו בפסטיבל, וגם אחד מהם, אורי בן דוד, יהיה אורח כאן.
ואתה רואה בזה גם עבודה שלכם, של החגירות?
אני רואה, שוב, אני רואה, אנחנו בעצם matchmakers, אנחנו שדכנים בהקשר התרבותי, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אתה יודע, לפעמים שלחן, יש סוגים שונים של שדכנים. יש כזה שיושב מאחורי השולחן במשרד שלו, ורק עונה לטלפונים, ויש כאלה שחושבים שצריך, אתה יודע, לחטט רגליים, ללכת למקום.
לטור רגליים, אין ספק.
אני בהחלט הסתובבתי, כי חשבתי שזה שווה את המאמץ. אני חושב שגם...
במבט לאחור היה שווה?
ברוב המקרים כן, אני בטוח שהיו מקרים שהיום, אתה יודע, במבט לאחור, הייתי אומר, אולי את זה לא היה צריך לעשות כזה מאמץ בשביל כזה דבר, אבל בגדול, דווקא במאמצים התרבותיים, כמעט תמיד זה שווה את המאמץ, וזה גם דברים שהם השקעה לטווח ארוך, כי אם יוצא ספר, כמו הספר של ערן קאץ, שיצא פה לאור, האיש המצחיק בעולם, הזיכרון הטוב בעולם, סליחה, כן. לטווח ארוך, או ספר של ליזי דורון, שכנראה לא היה קורה אם לא היינו מכירים אותה, והיא מכירה את זה מגיע.
משדכים אותה עם...
משדכים את השידוך הזה.
עם ז'בלום, עליו השלום,
כן, וגולדברג. אבל אני אומר, היו פה, זה חלק ממה שפה כל כך נעים, היו פה כל כך הרבה שותפים, ואני לא רק מדבר על שותפים בקהילה היהודית ובקהילה הישראלית, שזה כמובן כמעט קורה באופן טבעי.
כן.
אבל היו פה שותפים בצד הדני, בפסטיבלי הסרטים, פסטיבל סרטים בוסטר למשל, מנהלת הפסטיבל שמאוד מאוד התלהבה, מהסרטים הישראלים של הצעירים, בגלריות, בזו אחר זו, אני יכול למנות עשרות פרויקטים שהיינו מעורבים בהם פה.
אבל אתה יודע, כשאני שואל אותך על הקשר שבין פוליטיקה ותרבות, אני שואל את זה כי קודמך או קודמי קודמך, ראו בדנמרק מעין קו חזית. כאילו הם באים הנה כדי להילחם על דמותה של ישראל, על מקומה של ישראל, על זכותה של ישראל, להציג גם פנים אחרות, ולא רק את הפנים הפוליטיות, שהן תמיד באיזשהו מקום, גם בעיניים ישראליות, שנויים מאוד במחלוקת. מהדברים שאתה מדבר עליהם, ומעמיד אותם ככה במרכז העשייה שלכם, נראה שזה קצת רחוק מקו החזית. להפך, זה עוסק יותר בדברים שקשורים לעורף.
אני לא חושב, אני לא, גם צריך להיות אגונים ולומר שהקו הבסיסי לא השתנה. אנחנו עונים להשמות, אנחנו עונים ומנסים להסביר את הקו של ממשלת ישראל, את הקווים האדומים של ממשלת ישראל.
בסימני השאלה על המדיניות הישראלית נשארו.
לדעתי, לא רק שנשארו, אם לומר את האמת, אם הממשלה החדשה הם גם התחזקו. זאת אומרת, יש פה בהחלט ביקורת קשה על מדיניות ישראל, על ההתנהלות של ישראל. זה דבר שהוא לא חדש מהיום, אבל בהחלט אנחנו רואים אותו, ועם הממשלה הנוכחית, ועם שר החוץ וה-SF בעמדה שהם נמצאים, ללא ספק, הביקורת חריפה יותר ממה שהייתה
בתקופה
של ממשלת המרכז ימין, עם הקונסרבטיבים מול ההגה של משרד החוץ.
אבל אם אתה מדבר על תרבות, אתה עוסק יותר בדעת הקהל. זאת אומרת, אתה אומר, הפוליטיקאים, עליהם אנחנו עובדים בצינורות המקובלים. אבל הגישה אל העורף היא זאת שבעצם משנה משהו.
אני אגיד לך מה, קודם כל, אני חושב שכבר די הרבה שנים המשרד, משרד החוץ בארץ והרבה משרדים אחרים, הגיעו למסקנה שהמאבק על התדמית של המדינה הוא הרבה מעבר לרק אותה דיפלומטיה קלאסית שנגיד הייתה לפני 70-80 שנה, שזה היה השיחות בין המלכים והרוזנים והדיפלומטים שרצים בין החצרות. היום זה משהו אחר, וחלק משמעותי ביותר, ובשנים האחרונות עם המדיה הדיגיטלית ועם הכניסה של פייסבוק ושל טוויטר ושל כל הדברים האחרים הטובים האלה, זה, הזירה השתנתה לגמרי. והרבה פעמים גם ההגעה, איך אתה מגיע אל איזשהו איש מרכזי בציבוריות, אתה צריך לעניין אותו.
אז תן דוגמה כלפי מי אתה עובד כשאתה מייצג את ישראל בשגרירות.
טוב, אז קודם כל, דוגמה אחת זה יהיה קצת מצחיק לתת, אבל הנה אני יכול לתת דוגמה, נגיד, ספציפית. אנחנו, מבחינתנו, אחד הדברים שאנחנו מנסים לשתף בהם את הדנים, זה בתחום, באחד התחומים שישראל מאוד חזקה בו, גם לפי הנתונים של ה-OECD ושל הרבה ארגונים אחרים, וזה התחום של החדשנות. עכשיו, בתחום הזה, ישראל היא בין המובילים בעולם, אם לא המובילה בעולם, ובתחום הזה גם יש דברים מאוד מאוד ספציפיים, מי שמכיר את ישראל ואת את הכוחות הגדולים שם, ודאי שם על יוסי ורדי, ודאי מכיר את גיא רולניק, יש שם שורה שלמה של אישים שיש להם יכולות מיוחדות ויש להם מה לספר. Mm-hmm. אז אחד הדברים שהיינו מעורבים בקידומו, זה בהגעה ארצה של אישים בכירים מהפרלמנט, לפגוש את האנשים האלה ולשמוע על מה עושים בחיריה עם הזבל של מדינת ישראל למשל. דברים בסגנון הזה. אז
מצד אחד, יש ישראל מה להציע פה.
הרבה. בתחום של אנרגיה סולארית, בתחום של ניקוי מים מלוכלכים, הפיכתם למים לשימוש. ישראל היום משתמשת ב-85% מהמים שאנחנו שותים בישראל ומשתמשים בהם לחקלאות.
קולחים.
נכון, זה מים שעברו עיבוד.
כן.
וזה הולך וגדל. הערכות היא שבתוך 20-30 שנה לא יהיה משהו אחר.
ולישראל יש את הטכנולוגיות.
כן, ולישראל יש את היכולות הטכנולוגיות. אבל אתה יודע, אנשים מדברים הרבה על הטפטפות הישראליות וכמה זה עוזר באפריקה, אבל יש טפטפות גם פה, ישראליות. כי הטפטפות התחילו את זה בגלל חוסר במים, אבל זה התקדם, והיום אנחנו יודעים שצמחים שמקבלים מים מטפטוף, מצליחים הרבה יותר, הגידולים מצליחים הרבה יותר, בגלל שהם מקבלים את המים ישירות למקום שהם צריכים אותו.
זה כמעט...
מעבר לקטע של הבזבוז.
מהדברים שלך זה כמעט תענוג להיות דיפלומט.
כמעט. ואני מניח, אני אהיה זהיר, אבל הייתי אומר שאם הייתי דיפלומט של מדינה אחרת, שיש לה דברים דומים להציע, זה היה תענוג. ושלא תבין אותי לא נכון, זה לא שאני סובל פה. אבל ביחס לישראל, לצערי, יש משהו אחר. אני מניח שאתה קורא את העיתונים הדנים, אז אתה רואה את זה. כל דבר שקורה בישראל, ודאי אם יש לו איזשהו זווית שלילית, מקבל כותרת. עכשיו, אני אומר את זה...
למה זה כל כך מפריע לכם?
למה זה מפריע? כן. כי זה מה שמעצב את דעת הקהל.
אתה באמת מאמין בזה שכותרת בעיתון מעצב את דעת הקהל?
כותרת אחת לא, וגם שתי כותרות לא, וגם עשר לא. אבל כשיום-יום, מה שאתה רואה מישראל, זה כיבוש והתנחלויות, וכמה זה נורא, וכמה ישראל איומה, אז מה לעשות זה משפיע? במיוחד, אם אתה לא בא מהדור ש-40 אלף מבניו, מבני דנמרק היו בקיבוצים, ולא מהדור שלוחמים דנים השתתפו במלחמת העצמאות לצד ישראל, כדי להבטיח את הקיום, ולא אלה שהצילו את היהודים.
אבל דן, יחד עם הביקורת, אתה גם נפגש עם בהמון אנשים, שהיחס שלהם כלפי ישראלים, הוא אחר מאשר אם היית הולנדי, בלגי, מלוקסמבורג.
נכון.
משום שיש להם, זאת אומרת, המטען הוא לא רק מטען שלילי, אלא גם מטען חיובי.
יש ללא ספק, ועל זה ודאי שאני לא אתלונן. המקום שבו אני מתלונן, זה אותו המקום שבו אנשים פתאום, בעיקר לדור הצעיר, אותו, אלה שעוד, שאין להם את המשהו המיוחד, אבל הם מקבלים מבול של מידע חלקי, וגם שהוא נכון, מאוד מגמתי על ישראל.
אתה לא חושב אז... שהשגרירות על כל גווניה ובכל תקופותיה מדגישה יותר מדי את מה שכותבים העיתונים. ובגלל זה אולי פחות מדי את מה שאתם בעצם עושים, והלוואי והיו עושים את זה באמת יותר ויותר. זה נראה לי הרבה יותר אפקטיבי מאשר להתמודד עם מאמר כזה או אחר בברלינסקי או בפוליטיקן. זה לא מעלה וכמעט וגם לא מוריד.
טוב, אז אנחנו, כאן אנחנו חלוקים לגבי אם זה מעלה או מוריד, כי ההערכה שלי והערכה של רבים אחרים במשרד גם, היא שהדברים האלה משמעותיים. ומשמעותיים, שוב, פחות בשלב הראשון על הציבור הגדול. אבל בוא נגיד שיש ועדת חוץ וביטחון כן. בדנמרק. אותה ועדה שמחליטה בעצם בנושאים המאוד משמעותיים. נכון, יש שר חוץ, אבל כל שאלה מרכזית, מה יקרה בסוריה, מה דנמרק צריכה לעשות, האם להשאיר את שגרירותה עדיין, בדמשק או לא, ועד השאלות של האם צריך לדאוג שישימו חותמת על כל דבר שמגיע למשל מהשטחים. כן? כל השאלות האלה עולות בפרלמנט. עכשיו, מה החומר שיש לפני אנשי הפרלמנט? מה שאוספים להם הזוטרים בפרלמנט, ומאיפה הם לוקחים את החומרים? אז הם לוקחים אותם מכמה מקורות.
אני מקווה
את זה. כן, הם לוקחים אותם מהעיתונות, הם לוקחים אותם ממה שמשרד החוץ מכין להם, והם לוקחים אותם למשל מהחומרים שה-DIAS, מכון למחקר מדיני, ומאיפה מגיעים המקורות לשם, ומי מהאנשים שיושבים שם, זה אותה ברנג'ה שהיא, לא כולם עיתונאים, חלקם אנשי חקר, וגם הם אלה שכותבים לעיתונאים, זאת אומרת, יש לך קבוצה שעוסקת במזרח תיכון, שעמדותיה מאוד, הייתי אומר, לא, זה כמובן זה לא מקשה אחת, אבל חלק ניכר מהם, מקבוצה מאוד מאוד ברורה, ואז את השורה התחתונה של מה שאתה מקבל, זה עמדות מאוד מאוד ביקורתיות, ננסח את זה בצורה כזאת.
אני הייתי הרבה יותר, תמיד הייתי הרבה יותר ככה מקבל התרשמות טובה מן הפעילות התרבותית, מהפעילות שלכם כלכלית ותרבותית.
אתה צודק.
כמו שאתה אומר, אני פעם שמעתי את שר המדע מדנמרק חוזר אחרי ביקור מישראל, ואומר שזאת הייתה בשבילו חוויה יוצאת מהכלל, כי הוא פגש שם דברים שהלוואי ודנמרק יכולה לחלום עליהם.
ואני יכול להגיד לכם ששר המדע הנוכחי אמר דברים ממש ברוח הזאת, מודרן אוסטוגוט, אמר דברים ממש ברוח הזאת, כשהיה פה סגן שר המדע, באחד הכינוסים האירופאים שהתקיים פה, פשוט הייתי שם, אז אני יכול להגיד לך.
אבל זה כוחה של דיפלומטיה,
אין ספק,
שהיא מצליחה להראות גם את הפנים האחרות.
אין ספק שזה, והמעמד שאנחנו עושים, המעמד שאנחנו עושים בתחום הזה הוא אדיר, אבל אסור להזניח את העיתונות, לא רק מכיוון שזה השופר וזה, נגיד ככה, זה מה שהציבור הגדול רואה.
אבל גם בזה עשיתם הרבה. במקום, נגיד, לגייס כותבים שעונים על מאמרים, על כל מאמר סתנה, לקבל גם מאמר חיובי, לקחתם עיתונאים לישראל, לביקור, הזכרת פגישות שאתם יוזמים עם כל מיני אנשים,
בכל מיני סקטורים בארץ. אני חושב שגם ככל שהקשרים... זה תודה, ואני חושב שזה באמת חשוב. אני חושב שהמאמץ שהשגרירות עושה בתחום הזה, ומשמעותי, מאותו רגע שזיהינו באמת שזה עובד, זאת אומרת שכשיש כנס גדול, שיש בו 20 חברות דניות, כמו שיותר מ-20 חברות דניות היו בביומד, זה הכנס שהיה במאי, ביטן גדול של החברות הדניות בתל אביב, דאגנו שיגיע לשם גם נציג של העיתונות הכלכלית הדנית, ובאמת...
יצא משהו מזה?
הוא ראה, יצא, יש 4 עמודים בבלוסן, שחלקם היו קשורים לביקור הזה שלו, אחרים היו סיפורים.
זאת השקעה נהדרת.
זו אכן הייתה השקעה נהדרת, אבל שוב, זה לא...
ולא לעסוק בדברים הקטנים, במאמר כזה,
אני, אין לנו, בוא נגיד
ככה. יאנסן או הנסן או לארסן, לא מעלה ולא מוריד.
מעלה, שוב, השאלה אם זה מעלה או מוריד, היא שאלה מורכבת. אני חושב שחשוב מאוד, במיוחד שאתה מנסה להגיע לציבור הזה, כי הציבור הזה רואה יום אחד בבורסן, הוא רואה את אמיר עשור, הבחור שהיה כאן עם קוביות הלגו, עם הרעיון המקסים שיש לו, שהוא כן. כבר מלמד אלפי ילדים בישראל, איך להשתמש באבני לגו, כדי ללמוד דברים בטכנולוגיה ומדע. בחור מקסים. מלגו, כן. ועוד מלגו, והוא נפגש פה עם בחירי לגו, ואני מקווה שיהיה שיתוף פעולה יפה.
לא שיהיה שיתוף פעולה יפה.
אבל... למחרת, באותו עיתון, או יום לפני זה, זה בעצם, פתאום יש מסתבר חברה דנית כזאת או אחרת, שיש לה 11, שים לב, 11 עובדים באזור התעשייה באיזשהו מקום שהם סבורים שלא צריך להיות. כן. שהם סבורים שלא צריך להיות, וזה קיבל כיסוי כמעט זהה.
אנחנו עוזבים כעת את הפוליטיקה.
בוא נעזוב.
עזוב את הפוליטיקה, אתה הרי כבר יפה עשית בתחומים אחרים, שממש מתחשק לשאול אותך, איך אתה מתרשם מהתרבות הדנית?
אז כאן...
אם יצא לך בכלל להיחשף אליה.
אני קודם כל מלא שבחים, אני מלא שבחים. זאת אומרת, יש כמה תחומים בתחומי התרבות והאמנות פה, שאני, למרות שזה לא יפה להגיד כך, אבל אני כולי קנאה בשורה של דברים. קודם כל במשאבים שעומדים בצד הדני.
למרות שהם מייללים כל הזמן שאין משאבים.
זה אני חושב דבר שמשותף לכל אנשי התרבות בכל מקום שהוא, גם כשזה נכון וגם
כשזה נכון. תמיד הם מייללים.
בדיוק, גם כשזה נכון וגם כשזה יותר נכון. נדמה לי שהם תמיד מייללים, בעניין של הכסף כמובן. אבל אני לא צריך להגיד לך דברים כמו האוסקר של סוזנה ביר, וגם אם היא לא הייתה זוכה באוסקר, ואפטר ברולו באחד הסרטים שאני הכי הכי אוהב, זה פשוט... פשוט מסמך אנושי כל כך מיוחד, אבל גם בדברים אחרים, בקולנוע דוקומנטרי, מדברים הרבה, דיברו פה הרבה, ואני ראיתי בזה ככה איזה ניצוץ ייחודי מאוד, את איש העיתונות, שגם יוצר קולנוע ושולח את השגריר לקנות באפריקה יהלומים, סרט מיוחד ביותר, ואגב לא פחות מעניין הסרט של מאס פרוגר שמו, על התיאטרון שנוסע לצפון קוריאה.
יפה.
אני לא יודע אם ראית את זה, אבל אם לא, אז זה פשוט מסמך מרתק. אבל אני אומר, קולנוע זה רק...
אבל בסך הכל הייתה לך התרשמות חיובית מאוד.
מאוד מאוד. אנשי תרבות חיוביים בצורה בלתי רגילה.
מה אתה אומר על אנשי התקשורת? היה לך הרבה מאוד מגע עם עיתונאים, עם
אורחים. היה לי הרבה. לא, יש לי הרבה מאוד הערכה להרבה מאוד מהעיתונים פה, אבל, עיתונאים פה, אבל לא לכולם. יש, בהחלט היה פה, היה לי דיאלוגים הרבה מהם, היו כאלה שם שהיה מאוד מאוד נעים במחיצתם, אבל פחות נעים לקרוא דברים שכתבו.
שומרים גם על קשר אחרי שעוזבים את התפקיד הזה?
אני אחזור אליך, אני ברעיון, בסדר? ביי.
שומרים על קשר עם עיתונאים או עם אנשים שאתה בא איתם במגע לצורכי העבודה שלך גם כשלא תהיה פה?
זה שאלה קשה, זה כמובן נורא תלוי באדם. יש כמה עיתונאים שאני מאוד מאוד מקווה לשמור איתם על קשר, יש פה כמה קולות מאוד ייחודיים שיש להם גם הרבה מאוד מה לומר.
כן.
אני לא אכנס לשמות פה, כי אני לא רוצה לעשות...
לא, לא צריך לשמות, אבל בסך הכל...
אבל יש בהחלט כאלה, אני בטוח במעט האחוזים שאם... גם כמה מהעיתונאים של הרדיו היהודי, אני אשאר בקשר, על הפעם ועל חמתם, אם ירצו ואם לא ירצו, יסבלו אותי בהמשך גם, ואני מבטיח לעניין אותם גם בדברים מיוחדים שקורים בארץ, במיוחד כשיש להם זווית דנית. אז...
יפה. אבל דן, עכשיו עוד שאלה בכל זאת גם על דנמרק. דנמרק, כארץ, יצא לכם לסייר קצת, לטייל?
יצאנו לסייר הרבה מאוד, הרבה מאוד.
מה ההתרשמות אם ככה?
קודם כל, זה ארץ מאוד מאוד יפה.
איך אתה מגדיר את היופי הדני?
אני לא יודע, אני בהגדרות של יופי אני כנראה קצת חלש, אבל אני יכול להגיד שזה פשוט נורא, תענוג גדול היה להסתכל מסביב, לראות את השילוב הזה של הנקי והמסודר, אבל לא, לא, אני לא קורא לזה, לא סדר גרמני. זאת אומרת, זה לא...
אני תמיד ראיתי בנוף הדני איזושהי הרמוניה, איזו מין תחושה של הדברים נופלים יפה, כמו קוביות של לגו, שמסתדרות יפה מאוד.
זה בהחלט, אני בהחלט...
אתה מוכן לקבל את ה...
קונה בהחלט, ואני יכול להגיד לך שבתור רוכב אופניים ותיק, כבר 5 שנים מאז שהגעתי לפה, למרות שארבעה זוגות אופניים גם נגנבו לי פה, זה בעצם הדבר.
ברצינות?
כן, כן, אני לא יודע אם צריך לספר את זה ברדיו.
צריך ועוד איך להזהיר את אלה שבאים אחריך.
אני, לכל מי שבא, אני אומר פה שקודם כל, אחד הדברים שאני באמת אוהב בדנמרק, זה מין תחושת ביטחון אמיתית שיש פה. מין תחושה, כשהגעתי, אנשים סיפרו לי ולא האמנתי שאנשים משאירים את התינוק שלהם כשהם נכנסים לחנות, שזה בעיניי מיד היה, אתה יודע, מין משהו שהוא על גבול, על גבול הפלילי של איך אתה עושה דבר כזה. אבל כמובן שגיליתי שזה נכון ושזה אפילו לא מסוכן. אבל הדבר היחיד באמת שכנראה באמת גונבים פה זה, זה אופניים. אופניים.
אבל אתה נהנית מרכיבה על אופניים.
נהניתי מאוד ודאגו לי גם שזה יהיה מגוון באופניים שונים כל פעם.
כל פעם יכולת להחליט את
כלי רכב. בדיוק, בדיוק. עכשיו, תראה, שאלת על הנוף. אז העובדה שאין פה, אין פה עליות ומורדות, פרט לעלייה קטנה בדרך לבית של השגריר, אז זה בהחלט משמעותי, וזה עושה את הרכיבה לנעימה, ואתה מגיע למקום שאתה לא מזיע כולך, וגם מזג האוויר תורם לעניין הזה, ופה יש לי כמה נקודות ביקורת, זה לא משהו נגד הדנים, אבל בהחלט...
טוב, כולם מדברים על מזג האוויר, אבל אף אחד לא עושה משהו בעניין הזה.
אז זהו, אז יכול להיות שהגיע הזמן.
הגיע הזמן.
לעשות משהו
בו. מה לגבי התחביבים
שלך? אני אבקש ממחליפי.
אתה באת מהכיכר האדומה, הדיפלומט הראשון בכיכר האדומה, שעשה שפגאט בחליפת דיפלומטים. אתה יכולת גם להמשיך פה עם התחביבים שלך?
אז קודם כל, אתה אומר את זה ככה בכזאת קלות, כאילו לקפוץ בכיכר האדומה.
זה נראה קל מאוד.
לא, אבל הבעיה היא כמובן המאחור. החשש היה שמיד אנשי הקגב לשעבר...
יחתימו אותך על חוזה.
או יחתימו על חוזה, או יעצרו אותי לכל החיים.
לא קרה לא זה, וצריך
לא זה. לא זה ולא זה. ודווקא באמת התמונה הזאת עשתה קצת קילומטראז', אפילו ברלינסקי השתמש בה באיזשהו שלב פה באחד האתרים שלהם.
אבל תחביבים בכלל, היה לך זמן? יש לך זמן כזה דיפלומט לעשות
את התחביבים? זה אחד הדברים שרציתי להגיד לך שמאוד אהבתי בדנמרק. בדנמרק אחרי 5:00 אין לי מי לדבר. אני יכול להרים צלצול למשרד החוץ, כמובן, אלא אם כן יש איזה אסון או משהו נורא חס וחלילה, אז כמובן אני אמצא את מי שצריך. הדנים יודעים לשים את הקו בין החיים הפרטיים לבין העבודה, ולהגיד...
זה חייב גם אותך, אם ככה.
זה חייב גם אותי.
נהנית הכי נהפקר.
חייב אותי גם להיות עם משפחתי, גם לשחק עם ילדיי, לא רק מונופול, אבל גם דברים אחרים.
Okay.
וגם, ואולי זה להתעסק ב...
נו, רק היום, אחרי 5 שנים, גיליתי שאתה יודע, יוצא מהכלל לנגן על פסנתר.
זה מפתיע אותי
שאתה טוב בהתאמנות, אני יודע. כן. אבל על פסנתר... איך זה שלא יצא לנו לדבר?
האמת שאני באמת די מופתע שאתה לא יודע את זה, מכיוון שזה ממש לא היה סוד אף פעם. 10 שנים ניגנתי, והייתה לי מורה מאוד, דווקא די ידועה באקדמיה, מהאקדמיה למוזיקה, שמה אסתר נרקיס. אולי השם נרקיס מוכר לך, כי בעלה, עוזי נרקיס, זכרו לברכה, היה משחרר ירושלים, זה שאחד האנשים הידועים מההיסטוריה.
אז היא הייתה המורה שלך
לפסנתר. היא הייתה המורה של פסנתר, אבל כאן מגיע גם סיפור קטן, שהיא באיזשהו שלב, אחרי בערך 2 שהיא לימדה אותי, פשוט זרקה אותי מכל המדרגות. אמרה, לא יעלה על הדעת שמישהו גם לא מתאמן, וגם לא מוכן לנגן את מה שאני רוצה שהוא ינגן. היא רצתה שאני נגן כל מיני דברים מוזרים, כמו דביסי ושוברט, ואני, היה לי רפרטואר שהתחיל בוולסים של שופן, ונגמר איפשהו בנוקטורנים שלו. אז היה הרבה הרבה יותר מצומצם.
אבל פה יש לך, היה לך זמן לשבת יד הפסנתר קצת, לתרגל?
היה לי קצת זמן, והייתה לנו דירה יפה עם פסנתר יפה, שניגענו וגם... אחד הילדים מפליל לנגן. אז בהחלט הייתה אפשרות, הייתה הזדמנות, והתחביב השני זה התחביב הספורטיבי, ופה אני רוצה להגיד לך, אם יש תענוג גדול, זה להיות ספורטאי בדנמרק.
המתקנים?
המתקנים, וההתייחסות. תשמע, אני מגיע למקום שבו אני מתאמן, ויש שם אנשים, לא רק אנשים צעירים, לא רק בני 15 שגורמים להרגיש לא נוח שאני בכלל שם, אלא גם אנשים מבוגרים ממני ב-20 שנה, ואני מדבר על התעמלות.
ממשיכים להיות פעילים בתחום.
שממשיכים. בדנמרק אנשים ממשיכים, אני טוב, אני מכיר אנשים שרוכבים יום-יום 10 קילומטר לעבודתם, והם מעל גיל 70. וזה דברים שאתה לא רואה במקומות אחרים, מכל מיני סיבות, אבל זה באמת אחד התענוגות הגדולים כאן. יפה. ואז כמובן שזה שאתה יכול, אתה יודע, מדי פעם להתהפך ולשנות ב-180 מעלות את הזווית, זה מוסיף ככה קצת, מוסיף קצת לראייה. כמובן, תמיד אני גם יכול להשתמש בזה בתור תירוץ, אתה יודע, כל הקפיצות האלה, ששכחתי משהו, אז זה כנראה בגלל הפעילות הספורטיבית המוגזמת, ויש תחביב שלישי, שאתה בטח יודע גם עליו, שזה הכתיבה.
פרסמת פה ספר.
אז זהו, אז זה ספר שפרסמתי בארץ.
אתה חייב לנושב את הספר השני.
כשאבא יהיה גדול, אז הוא יצא גם בדנית.
נכון.
ואומנם הספר השני שיצא בארץ לא יצא בדנית, לא בטוח שיצא, אבל הוא דווקא ספר קטן ונחמד שמספר את הסיפור שלי, מין סיפור מיוחד שנקרא מטבעות הזהב, שעוסק בי ובסבתא שלי, זכרה לברכה.
יפה.
איזשהו סיפור קטן כזה שיצא.
אז אתה לא עוזב את התחביבים, למרות שאתה עסוק בפעילות פוליטית דיפלומטית.
אבא שלי אומר תמיד שאם אתה רוצה שאיזה משהו יעשה, תיתן את זה לאיש הכי עסוק שאתה מכיר.
אהה. יש בזה משהו,
כן.
עוד מילה אחת ככה על המפגש שלך עם הקהילה היהודית פה, עם הקהילה הישראלית פה. אתה רשמת לטובה, או שטוב שאתה עוזב אותם, אתה חוזר ארצה?
קודם כל זה שתי
שאלות. עוזב אותנו להנחות.
אני אגיד לך, זה שתי שאלות נפרדות. יש אומנם חפיפה בין חלק מהקהילה היהודית והקהילה הישראלית, אבל זה שני דברים שונים. קודם כל, מצאתי שותפים אמיתיים לכל האהבות שלי, גם בתחום הספורט, וגם, אבל בעיקר בתחום התרבות. אנשים שהיו מוכנים ממש לצאת מגדרם בשביל לתת דחיפה לתרבות ישראלית, וזה באמת לא קורה בכל מקום. אני חושב שזה חלק גם מהתרבות הדנית שהקהילה היהודית תמצא. כמובן שפה ושם היו מקרים שחשבתי שהקהילה יכולה להיות יותר פעילה ויותר נחרצת, ומקומות שבהם הייתי מופתע מתגובות שלהם כאלה ואחרות, אבל אני אומר, בגדול, בגדול יש פה קהילה שהיא...
בגדול זה המגרש הביתי.
בגדול זה לא רק מגרש ביתי, זה מגרש מאוד מאוד חיובי. יש מגרשים ביתיים, אתה יודע, שהם לא אהובים.
כן.
זה מגרש ביתי מאוד מאוד חיובי, שגיליתי שם אנשים באמת באמת מופלאים. הזכרת איש אחד שכבר לא איתן, כן, שגם כן היה אחד האנשים האהובים.
נזכיר רק את אלה שלא איתנו, כדי שלא...
האיש אחד האנשים שאהוב עליי באופן כן. בלתי רגיל, ואני כל כך כל כך מצטער שהוא... לא איתנו יותר, אבל המפעל שלו חי ונושם.
בהחלט, בהחלט.
והעיתון, גם הז'ורנל גולדברג, שגם כן עשה לא מעט כדי לקדם תרבות ישראלית בהחלט, ויהודית. תרבות,
כן, בוודאי.
והוא יופי לך. של, ממש יופי של...
בסך הכל אתה חוזר מפה אחרי 5 שנים, עם מטען מאוד חיובי. מקווה שהבגש שלך לא יעבור את המותר להביא ארצה.
זהו, אני בהחלט, בחלק של המטען החיובי, יש...
יש לך עודפים.
לא מעט, יש לא מעט. אבל אני בטוח שהבחור שיחליף אותי, רועי דביר, שמגיע לכאן לקראת סוף אוגוסט, יקבל מטען דומה כאן, yeah. ויהיו לו חוויות...
הוא נכנס לנעליים גדולות, אין מה להגיד.
אז אתה יודע. גודל הנעליים
אין לי זמן עכשיו, עוד 5 דקות.
אני לא חושב שצריך לעסוק בו. אני חושב שמה שחשוב, הוא גם מגיע מתחום הכלכלי. ואני מנסה לעזור לו בדוח שאני כותב לו, לזהות את הגורמים המשמעותיים שאיתם אפשר לעשות דברים גדולים. היו לנו פה כמה פרויקטים מאוד גדולים שהצלחנו לעשות בגלל שמצאנו את השותפים הנכונים. ואתה יודע, כשאתה מחפש שותפים, זה לוקח הרבה זמן. וחבל שלבזבז את זמנו בחיפוש, כשאנחנו כבר מצאנו כמה שותפים בוודאי. באמת נהדרים.
אם כי הוא יצטרך לעשות כאן עבודה בעצמו.
בוודאי.
עוד רגליים ויצטרך לעשות לבד.
אני יכול להזכיר, למשל, היה לנו פרויקט מקסים. עם מי שהיום הוא, במקרה גם שר התרבות, אבל הוא היה ראש הארגון שאירגן את האירוע הגדול של תל אביב על החוף, פה בקופנהגן, ואת עברי לידר שהגיע, והרבה מאוד רקטנים, והרבה מאוד דברים אחרים.
בעיריית קופנהגן, מצאתם שותפה נאמנה ביותר.
מצאנו שותפה נאמנה, מצאנו שותפים רבים בעיריית קופנהגן, אבל ללא ספק ראש העיר, ראש העיר לתרבות, התגלתה כשותפה,
אני לא יודע, יש הרבה ישראלים שמוכנים להשקיע בעניינים הישראלים כמוה.
אני חושב שההשקעה שלה, שהייתה מרשימה בצורה בלתי רגילה, היא קודם כל בגלל אהבת תרבות ובגלל הרצון להעמיק את מה שנעשה פה בתרבות בדנמרק. ובאמת אחד מגולות הכותרת, אני חושב, של התקופה הזאת מבחינתי, הייתה תערוכת הצילום המשותפת בבית עיריית קופנהגן, שאחר כך נדדה במשך שנה שלמה ברחבי דנמרק. שבה לאוניד פדרול, צלם ישראלי יוצא רוסיה, יוצא למעשה אוקראינה, הגיע וצילם עשרה
ימים. יש נהדר, מה יש פה לדבר?
וצלמת דנית אמריקאית, פמלה יול, הייתה בארץ לעשרה ימים וחזרה פשוט מאוהבת בארץ. והתוצאה שהיא פשוט, אני חושב, מרגשת. רצה פה באופן בלתי רגיל. וזהו, וכמובן אני בטוח שיש עוד הרבה הלאה, אני יודע כבר על הרבה מאוד אורחים שמתוכננים, אבל אני לא אספר עכשיו.
לא, לא, נשאיר משהו גם לרועי דביר.
נשאיר לרועי, וצריך, אני חושב, גם לבדוק אפשרויות נוספות לדברים חדשים.
יפה. בכל אופן, בשם רדיו שלום, ובשם הרבה אנשים שהכירו אותך, אני מאחל לך קודם כל הצלחה בדרכך החדשה, ואומר לך תודה רבה על השנים שעשית פה. היה נחמד מאוד להכיר אותך, ונעים מאוד להכיר אותך. וגם רדיו שלום, אם ענית את כל החברים שלך, יש לך בהחלט גם חברים ברדיו שלום.
תודה רבה. תודה אני רוצה להגיד תודה גם למאזינים שנאלצו לסבול אותי כמה פעמים, לא רק הפעם.
ההנאה כולה שלנו.
תודה.
זה היה ראיון שיגאל רום ערך עם דן אוריאן, סגן שגריר ישראל בדנמרק, החוזר בימים הקרובים למולדתו, וגם אני מצטרף לאיחולים לאיש היקר הזה שיצליח בכל מעשה ידיו. יצחק לפטר ישמיע את שירו בויק שמש, המילים אלמה טוראל. שירם של יצחק לפטר ואלון תוראל, בוי שמש. בביצוע יצחק לפטר.
התשעה באב. תת באב זה תשעה באב. זהו יום אבל לאומי, ובארץ גם אסור לפתוח מסעדות באותו יום או אמצעי בידור, וכל זאת בעקבות חורבן שני בתי המקדש. על הנושא הזה תדבר איתנו אילה אורה מאירוביץ'. ערב טוב לאורה.
ערב טוב אלי.
אני משאיר את המיקרופון לרשותך, כי אני יודע שאת השתלתי עליו.
תודה רבה. בתשעה באב השתלטו למעשה לא על המיקרופון, השתלטו על ירושלים, ולמעשה השחריבו אותה, וכמו שהנביא אמר, הם ממש חרשו אותה, ירושלים נחרשה, והיום הזה היה יום של אבל לאומי, ויותר מזה, יותר מהבחייה הזאת של אותו יום, של אותה שנה, אז היה היום הזה הסימן שפרק חדש נפתח בתולדות העם היהודי, וזה הפרק של הגלות. תת באב זה יום צום, שהוא השני בגודלו אחרי יום הכיפור. יום כיפור זה יום צום מהתורה, תשעה באב זה יום צום מדאורייתא, מחכמים. אישית, אני צמה גם את הצומות האחרים, כי יש, בעיניי זה הצורה שלי להראות הזדהות עם ההיסטוריה היהודית שלנו. אני צמה את ג' בתשרי, שזה צום גדליהו, וגם כן הוא קשור לתקופת הבית. אני צמה את צום אסתר, שגם הוא יש לו את הסיפור הקשור בהיסטוריה שלנו.
תענית אסתר.
תענית אסתר, ואת שרצו להשמיד אותנו, המן, הסיפור שכולנו מכירים אותו, ויש את עשרה בטבת, שגם הוא קשור בחורבן הבית, ואת 17 בתמוז, שהיה לפני כמעט שלושה שבועות.
י"ז בתמוז.
י"ז בתמוז, 17 בתמוז, אני צמתי את זה לפני שבועיים וחצי, ועכשיו תשעה באב. מ-17 בתמוז, התשעה באב, יש שלושה שבועות. וזה שלושה שבועות שאנשים מגבילים את עצמם בכמה תחומים, שכולם קשורים בהנאה. והמשמעותי שביניהם, זה מעניין, מה אתה חושב שזה המשמעותי בכל ההנאות? תנסה לככה, מה אתה עושה כל יום שהוא משמעותי בשבילך?
אני אוהב לאכול.
ולמעשה, נכון, זה מצחיק, שזה ההנאה הכי גדולה שלנו, זה האוכל.
זה גם צורך גופני אגב.
נכון. אתה אמרת מקודם שהמסעדות סגורות, כי זה יום צום, אבל בשלושה שבועות האלה אסור לאכול בשר. ואלה שמקפידים לא אוכלים בשר רק בימי שישי ושבת. בשבילי זה כיף, כי אני צמחונית, אז והאורחים שלי מקבלים את זה באהבה, אז הם צריכים לאכול דברי חלב או דברי עם דגים. נוסף לעניין הזה של האוכל, שהוא הנאה, יש גם הנאות אחרות כמו לבוש חדש, הנאות שאנחנו מכירים, שמחות של חתונה, למעשה מ-א' אב עד תשעה באב לא מתחתנים, וכשהשמחות מגבילים באותם בתשעה ימים, אבל גם בשלושה שבועות, בין 17 בתמוז לתשעה באב.
לפי עניות דעתי, אגב, לא להתחתן זה תענוג.
יש הרבה שיסכימו איתך, הימים שלנו אומרים שזה עבודה קשה להיות נשוי.
זה גם עבודה טרגית לפעמים.
נכון, אז העניין הזה של הנישואים הוא למעשה מצווה, ומצווה זה לא כל המצוות, מצוות של הנאה. מנסים לעשות את זה להנאה, אבל זה מצווה של פרו ורבו, ולגדל ילדים זה לא הדבר הכי קל בעולם. ובכלל לחיות ביחד. כמו בני אהרונסון אומר, אני הכי הכי טוב, אני מתאמן, 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 והכי הכי טוב זה כשאני לבד. אז זה אתגר. נחזור להנאות האחרות, והבן שלי ירון הוא בן 18, והוא מאיר ככה, הוא אוהב אוכל, הוא אוהב בגדים נעים, הוא אוהב לבלות, הוא אוהב מוזיקה, וזה קצת מוזר, הוא אומר, לחשוב שאחרי שלושה שבועות שמגבילים את עצמך, עושים לך צום אחד תשעה באב, ואחרי היום הזה חוזר הכל לעצמו. איזה כאילו, אתה יכול לתפוס את התפיסה של הילד, של הבחור, שאומר, מה זה? עושים הגבלות, עושים זה, ופתאום יום אחד לשני כבר אפשר לשמוח, לחגוג, ללכת עם חברים, טיבולי, באגן וכו'.
על זה אני יכול להעיר שיש לך את אותה תופעה גם ביום הכיפורים, שאנשים אשמנו, בגדנו ומכים על חטא, ויום אחרי זה הם עושים אותם חטאים שוב פעם.
העולם חוזר על עצמו.
כן, ויש גם את הסיפור של יום הזיכרון ויום עצמאות, שזה בהפרש של שתי דקות מאבל לשמחה.
כן. וזה מאוד מאוד יהודי, כמו שהנרי גולדשמיט, שהוא הנגן האובוב, אומר תמיד בהופעות שלו, שבשבילו התמונה של היהודי שבעין אחד בוכה ובעין אחד צוחק, היא בשבילו סמליות של המצבים האלה, של המעבר החד בין אבל לשמחה. חורבן בית המקדש זה הנושא המרכזי של יום תשעה באב, של הצום. יום אבל לאומי, כמו שאמרנו, שמתחיל, כמו שאמרתי מקודם, את הסיפור של הגלות. עד ימינו אנו, שב-1948, תקומת מדינת היהודים, מדינת ישראל, ומעניין שבמשך ה-2000 שנות הגלות, הסיפור הזה של תשעה באב, הוא היה התפתח, זה לא אותו סיפור שאנחנו מכירים היום, שיש כאלה שצמים ויש כאלה שלא צמים. אני שמעתי בביקור בירושלים לפני 3 חודשים, שהיו 10 ימים בשנה שאפשר היה להיכנס לירושלים ליהודים ולבכות. יש תמונה מפורסמת איך בוכים את חורבן הבית, וזה לפני 1,000 שנה, משהו בסגנון הזה. היו מותר ליהודים לבוא לירושלים ולהתאבל על חורבנה. אתה שמעת את הסיפור הזה?
לא.
לא שמעת. אני שמעתי את זה, ואז הראו לנו גם את התמונות. כשמבקרים במצודת דוד, בירושלים, בכניסה לירושלים, מיפו, משער יפו, אז יש, באמת עשו תצוגה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאוד מעשירה על תולדות ירושלים, ושם יש תמונה מאוד מוכרת. שעל אנשים, על הגבעה, בוכים, מסתכלים מהגבעות של ירושלים, ומסתכלים לכיוון של הר הבית, בצום תשעה באב.
כן, והר הבית בוער.
בדיוק.
כן, כן, מכיר את הציון.
התמונה, אתה מכיר אותה, ושם אני שמעתי מהמדריכה, היא סיפרה שהיו 10 ימים בשנה שנתנו ליהודים לבוא לעלות לירושלים, או להסתכל על הר הבית.
מנגד תראו אותה ולא תבואו.
בדיוק. והיום אנחנו נמצאים, תודה לאל, אפילו מי שעבר במערות, קוראים לזה מנהרות הכותל, יכול לבוא למקומות שהאבנים מסמנות קרבה, ממש קרבה לקודש הקודשים שהיה. היה לי ויכוח עם המשפחה לפני יומיים, אני אמרתי ש... אני לא כל כך מתעניינת בבית שלישי שיקום, כן? מבחינה פיזית. ברור שזה בניין מאוד מעניין, אבל זה לא הבניין שמעניין אותי, לא הבניין הפיזי. מעניין אותי הבניין של האישיות של הבן אדם, איך שכל בית יכול להיות בעצמו מקדש, לא מקדש פיזי. זה חוזר לעניין הזה של הניסויים שאתה אמרת מקודם, אבל מקדש של התנהגות, כן? לא של קורבנות, אבל של קרבה. קורבנות זה במלשון של קרבה, כן? של התקרבות. אז היה לי קצת ויכוח, כי...
הקרבה.
מה אתה אומר?
הקרבה.
הקרבה, קרבה, הקרבה, קירוב. כל הנושא הזה נראה לי יותר סמלי, והמשמעות האמיתית של זה בעיניי, זה שהשולחן שלנו יכול להיות השולחן שאנחנו אוכלים עליו, השולחן שאנחנו נסובים סביבו, יכול להיות בשבילי בית שלישי, אם כולנו נסכים לחיות בשלום, לאכול ביחד בשלום, ולא לריב ולא לאכול אחד את השני. אבל עוד חזון למועד, אסור להתייאש.
את זוכרת איזה תשעה באב מיוחד בחיים שלך?
כן, אני זוכרת.
אז ספרי עליו לקראת סיום.
אני זוכרת שהייתי בת 9, 9 תשעה באב, ואני אמרתי לעצמי, נו, השכנות צמות, כולם צמים, גם אני רוצה לצום. וזה היה מאוד מאוד קשה, כי רק ברגע שהחלטתי שאני רוצה לצום, הייתי רעבה. ואז היינו הולכים, אני עם החברות שלי האמיצות, השכנות, ומנסות את כוחנו בצום הראשון, עבורי זה היה צום ראשון. והצלחתי לעבור את זה, וזו הייתה הצלחה בהרגשה נפלאה, להתגבר על עצמך. ובצום יש משהו שאני מאוד מאוד מדבר אליי, זה היכולת להתרכז, היכולת לגבור, כן? על הרעב, כן? אפילו שהיה לי אבסטיננסה, וזה היה לי קשה, בכל זאת השמחה הזאת שיכולתי, ויכולתי אחר כך להתפאר, הנה, הצלחתי להתגבר על עצמי, על הרצון לאכול, הרצון לשתות, והגווינסט היה לא רק ההתגברות, הגווינסט היה, אז פתאום ראיתי שיש לי אפשרות.
כשאת אומרת גווינסט, זה רווח.
הרווח שלי היה, נכון, הרווח שלי היה זה שהייתי צריכה להתעסק בדברים אחרים, וזה פותח לי אפשרויות ככה להכיר את השכנות יותר טוב, להכיר את עצמי יותר טוב. וזה אותו דבר שקורה לי בימי תשעה מאז, שלמרות שזה קשה, אני מרגישה התעלות, יש לי רווח בכל פעם מההקרבה הזאת של לא לאכול. אני לא מבינה למה אני לא יכולה לעשות את זה גם בימים אחרים, קצת לרסן את תאוות האוכל ולקבל תמורה ולהרגיש את עצמי קלה יותר, אבל זה סיפור אחר. אז אני מקווה שגם הפעם יהיה לי הרגשה טובה בצום הזה של התעלות. כשהצום נגמר אני מרגישה הזדהות עם ההיסטוריה שלנו וכחלק מההיסטוריה המשותפת שלנו מהעבר, וגם בתקווה שיהיה לנו בית שלישי, כמו שאמרתי לך.
את מתאמנת בתשעה באב לקראת צום גדליה, בצום גדליה לקראת יום הכיפורים.
נכון.
את מתאמנת, כל הזמן את מתאמנת.
כל הזמן מתאמנת לשלוט בעצמי. נכון, זה קשה לשלוט, הבן אדם צריך לשלוט בעצמו.
אורה מאירוביץ', על תרומתך לשידור, אני מודה לך. ושיהיה לך צום, אני לא רוצה להגיד צום קל, כי זה נראה לי, המילה צום קל נראית לי די לא נבונה.
אומרים צום מועיל.
לא, אבל יש בארץ מילה שנקראת, לקראת יום הכיפורים אומרים צום קל. ולדעתי, זה סותר את עצמו. תחליטו, אתם רוצים לצום או אתם רוצים שיהיה לכם קל?
אני רוצה שיהיה לי צום מועיל, מועיל.
בסדר, אבל המילה צום קל היא לא מתאימה, לדעתי, בת זה אני לא מאחל לך צום קל, אני מאחל לך צום, זהו.
נעים מאוד.
תודה רבה לאורה מאירוביץ'.
להתראות.
תודה.
יורם טהרלב כתב בזמנו את קום והתהלך בארץ. השנה הוא כתב וריאציה על שירו, הוא קורא לזה קום והתהלף בארץ, ומן האולפן תקריא את זה ורד.
קום והתהלף בארץ, סע בוולבו החדיש, בוודאי תפגוש בדרך איזה ג'יפ עם נובו ריש. התבונן בכל דרכיה, כל מטע שדה וגן, אל תשכח כי זאת הארץ, כי בסך הכל נדלן. כל קיבוץ היום הוא קניון, כל מושב מרכז קניות, כל חורשה חניון לרכב, כל בוסטן אולם שמחות. מן הטרקטור החורש רק נשאר הטרקטורון, וחזה של דוגמנית זה היום נקרא חזון. קום והתעלף בארץ, אל תהיה כל כך לחוץ. אם בבית שבנית, אומרים לך תצא בחוץ. אם בהר חצבת אבן, ובניין חדש נחנך, את הכל אחי בנית, בשביל נחמן נח נח נחס. זאת הארץ בה הרמנו, גם חומה וגם מגדל. אך היום צריך ויאגרה כדי לזקוף את המורל. פעם בערה האש בלבבות היהודים, אך כיום האש במנגל, הלבבות על שיפודים.
תודה לוורד. לפני 25 שנה בדיוק נפטר אחד מגדולי אומנים בישראל, זמר, פנטומימאי, שחקן, שייקי אופיר, היה בן 58 במותו, צעיר מדי, מוקדם מדי, חבל על דאבדים. אנחנו נשמיע עכשיו את אחד המערכונים שלו על תקרית בגבול.
השעה 9 ועלי החדשות בעיקרן תחילה. כל מיני דברים קרו בוויטנאם, גם בסין פוצצה פצצת אטום. זה תקרית גבול מצערת נמנעה הבוקר כאשר נער רדף אחרי כבשה אל מעבר לשטח ההפקר. הנוער והכיסה חזרו בשלום לארץ, וכתבה על התקרית תשמעו בסיום החדשות ביומן החדשות, וזהו סוף החדשות בערי יומן החדשות. אנחנו נמצאים בקיבוץ רזי הגליל הנמצא בחבר הקבוצות, ואולי ניגש מיד לאינטרביו ונשאל קודם כל את קצין האום שהשתתף היום בתקרית. קודם כל, מה שמך אדוני הקולונל?
קולונל שרמוטיה.
קולונל שרמוטיה, אולי תספר לנו בבקשה מה היה הבוקר, מה קרה?
Alors il est évident que l'un des rôles les plus importants de la force de l'ONU est d'être présent.
Excusez-moi.
Vous ne parlez pas français?
Non. Français?
Français, oui. Ah. Moi, vous voulez que je parle dans une autre langue?
Marchataï, ma belle grecque, à parler anglais.
Vous voulez que je parle anglais? Mais bien sûr. I can speak in English.
English. Leo, I need to shut the window.
Oh, it is perfectly all right.
No,
one of the most important tasks of the United Nations.
Can I translate the Hebrew? What?
One of the most important tasks of the United Nations.
Task of the United Nations. How much am I going to do in trust?
Is of course to be present.
Present, trouvé.
Merci. To be present at the right place and the right time when it takes place, of course.
כן, זה ברור, זה ברור מאלה.
And needless to say that, like always in the past, this time also we acted accordingly.
Accordingly. שהחיים יימשכו בקצב האקורדיון, זה לא...
That is fine.
Accordingly. כן. ובכן, תודה רבה, קולונל
שרמוטיה,
תודה רבה, אני באמת מודה לך מאוד, באמת תודה רבה. ואולי ניגש למרואיין השני, למטפלת של הילד הקטן שהדף אחרי הזה, שמך חברה?
סניה גורביץ'.
אז אולי תגידי לנו בבקשה, חברה גורביץ'.
גורביץ'.
גורביץ', קודם כל, כמה שנים את נמצאת בקיבוץ כאן?
15 שנה.
כן, וכמה שנים את מטפלת בילדים של הקיבוץ?
23.
אוקיי, אז אולי את יכולה לספר לנו, סוניה, מה קרה הבוקר?
אם כן, כבכל ט"ו בשבט, כן גם השנה, חשבתי לקחת את הילדים לצאת לאפו לתקוף פרקי שדה על מנת לעשות להם כתרים קטנים.
כן, אנחנו יודעים מה זה ט"ו בשבט, מה קרה הבוקר אנחנו רוצים
לדעת. והנה, כשחזרתי עם הילדים מהאפו, פתאום התברר לי שאורי חסר לי בין הילדים. נו, הפאניקה שתפסעתי הייתה איומה ומראה, התחלתי לרוץ כמו אמוק ממש.
כמו מי?
כמו אמוק.
מי זה?
חבר, לא, אמוק זאת מחלה.
אהה, כן.
והנה, כמו שאני רצה, פתאום בחצר אני נפגשת בהרצל.
מי?
הרצל, החצרן.
הוא הצטרף לקיבוץ?
כן. ואני שואל אותו, הרצל ומורנה, איפה אורי?
כן. אומר,
אורי, ראיתי אותו לפני כמה דקות, רץ עם שרה.
כן, נו, מי זה שרה?
או, ושרה זאת כבשה.
שרה?
כן.
זה שם יפה מאוד, זה כבשה.
נו, אני אספר לך, זה במקרה על שם חברת קיבוץ שנפלה.
אהה.
וכתוצאה מכך שברה את רגלה.
אהה, נו.
וכשהיא שכבה בבית החיים, הילדים הביאו לה מתנה ששי, שי קטן, וקראו לה שרה.
על שם החברה,
שהיה
דמיון בין
הכיסר... לא, רק יחסי ידידות והחברה.
בשביל זה, כן. אז הוא רץ עם שרה, כן?
כן.
אז נו, מה את עשית?
לא, וכמו שאני רצה, פתאום ירים.
ירים את מי?
ירים.
את מי?
לא את מי, פתאום ירים עליי, לא אותי.
מה זאת אומרת?
ירים, תוך תוך.
יורים?
ירים.
יורים?
כן, וכמו שירים, אני נשכבת באופן אוטומטי. נו, אתה צריך להבין, אצלי זה עניין כבר הרגל, משנים. לא מעכשיו כמובן.
כן.
ממש הרבה לפני פרוץ המדינה.
כן.
חבר, אני זכרת שאז היינו עדיין צעירים, והיינו יוצאים לעשות בהגמה תרגלי אש. אש, אתה יודע, אש זה ראשי תיבות של אימוני... אימוני אש.
כן, אימוני אש.
ואנחנו היינו הולכים בשורה אורפית, ואחר כך בשורה חזיתית, והנה לפתע ניתן את הפקודה ארצה פול, על הכנפות, קום, שקף פול, שקף פול, וכך התחתנתי עם אברהם. אנחנו היינו בשורה אורפית.
אני בשורה, אני אבין. והאימונים, כן, כן, זה היה כן. אז את שומעת שיורים?
יורים, ואני נשכבת, לא, ואחר כך אני מעיזה להרים את הראש ולראות, והפניקה שאני ראיתי, אני פשוט לא יכולה לחזור על כך, ואני ראיתי שפתאום בקצין הגבול, שרמנטים, שרמנטים מאוד רק אגב, וכמובן גם הבקור הזה ממשמר הגבול, ותודה לאל שהכל עבר במקומו בשלום. אני אומר לך, אני פשוט לא יודעת איך לעדות לכולם על שהדבר נגמר כמו שהוא נגמר.
כן, אז אני מודה מאוד, אני מודה מאוד לחברה סוניה
גרביץ',
יש איזה קשר אז תודה רבה, ובאמת אולי ניגש עכשיו לגיבור התקרית בעצמו, הילד אורי. אורי, תיגש למיקרופון. אורי, טוב, אורי, תגיד בבקשה, אתה אוהב את הקיבוץ שלך, אורי?
לא.
שווה, למה לא?
לא אכפת לך.
תן. אבל את הקבוצה, את הילדים אתה אוהב, כן?
לא.
למה?
לא אכפת לך.
כן, אבל את שרה, את הזה, אתה אוהב את שרה, את הכבשה, נכון? אוח!
אוי,
מה? לא!
אורי, אורי! תמר, קחי אותו מיד, בחדר הקטן, כן, כן. לא, מיד, תני לו גזוז, משהו כאן, תסס. לא, אני מחכה לומר לך, שאורי הוא מה שאנחנו מכירים אצלנו מבחינה פדגוגית, יהיה לי קצת פרבלמטי.
אני תגיד הרגשתי בזה, אני...
לא, הוא נוהג להרביץ לילדים, וכשאני אומרת להרביץ, אני לא מתכוונת רק ביד.
כן. כן.
אבל הוא נוהג לקחת אפילו לפעמים תסלטי קרש של שישה סול מסמר חלות. הוא נוהג לקחת עץ.
כן.
כן. לא עץ שקטלים בה.
כן.
שקברים בה.
עץ גדול.
עץ גדול.
כן.
או סתם אבן גדולה, בריק. כן. לזרק על ילדים.
הבין לי.
כמובן שכאן נכנסת הפדגוגיה.
כן.
ואני חשבתי שמוטב אולי שעשים אותו יחד עם... הכבשה, עם שרה.
מה זאת אומרת?
כדי שיוציא פורקן את הקפנות שלו עליה.
במקום
הילדים.
במקום שירביץ לילה, לשרה. זה מאוד פדגוגי, זה גם רעיון יפה. מה הייתה דעתה של הכבשה?
זה שמה פדגוגיה.
הכבשה הסכימה על העניין?
זה לא משנה, זאת כבשה.
זה כבשה, זה עבור. כן, אני מבין. אז הוא לא כל כך אהב את הכבשה.
הוא בעצם שמה את הכבשה.
אז אם כך, למה הוא רץ אחרי הכבשה?
הוא לא רץ אחרי, הוא נגרר אחריה. הוא היה קשור אליה.
בשרשרת?
בשרשרת.
אז היא רצה.
הוא היה בורח או שהיא. הם בעצם שניהם לא אהבו זה את זו.
אז כדי לקשור אותם יחד...
קשרנו אותם יחד.
בשרשרת. זה מאוד פדגוגי, זה מאוד...
היא ברחה והוא נגרר על הגבול.
כן, קרצ'נקו היה מאוד מרוצה מזה, קרצ'נקו.
בהחלט, אני קראתי את כל הספרים שלו.
של קרצ'נקו?
כן.
אתה יודע מי זה קרצ'נקו.
בטח.
הפדגוג הזה, ידוע. אז תגיד לי בבקשה, אני מבין, אז באמת תודה רבה לך, חברה סוניה.
סוניה גרביץ'.
יש איזה, אין שום קשר, אני רואה. ועכשיו אולי...
בשביל שלום לכל חברי נווה שאנן.
תודה רבה. בחיפה. אז עכשיו אולי ניגש באמת לגיבור התקרית, לקצין משמר הגבול, חייל משמר הגבול, ש... הקריב את חייו ויצא אל מעבר לגבול להחזיר את הכבשה ואת הנער. שמך בבקשה?
שמי? כן. זקי זעלן.
אז אני מבין שאתה מהמיעוטים. כלומר?
ולכן אני המיעוט הקטן של המיעוט הגדול.
זאת אומרת?
ולכן אני הדרוזי.
אני לא, לא שמתי לב.
זה בעיניי.
כן, נכון. אני מבין.
הירוק תפס בהם.
כן. אני מבין. אז אתה מר...
זעלן.
יש איזה קשר בין אהלן וסהל?
כל קשר גברי בלבד.
מר זעלן, אולי תספר לנו מה קרה הבוקר?
כן, אתה מתכוון באופן כללי או באופן פרטי, אינדיבידואלי, כללי, גנרלי?
באופן...
כן, כבכל יום חמישי, גם ביום חמישי זה נטלתי את חופשתי הקצרה, פשטתי את מדי החמוצים מפאת הזיעה, ולבשתי את מדי הציביליים, וחשבתי לעצמי שמה אגש לפוש כמעה למרגלות הרים בצילם של האילנות, האקליפטוסים. וככל שאני מהלך לפתע שומע אני קול קוראני, ולק יא זאקי, עשיתי תפנית של 695 מעלות, והנה לקראתי במפקדי, ואומר לי, ולק יא זאקי, קרתה תקרית, דרוש מתנדב. אמרתי לו, ולק יא מפקד בחפץ לבד, הייתי מתנדב, אולם מה יהיה על חופשתי? כמו שנאמר, חופשה לבטלה. אמר לתראה זאקי, אתה לא רוצה להתנדב, אל תתנדב, אבל תזכור. שמעתי את זה, התנדבתי.
אני מבין, אז התנדבת. עכשיו אני מבין שאתה החזרת גם את הנער וגם את הכבשה.
בהחלט.
אתה, יש לך איזושהי הבנה בכבשים
ובכבשים? אתה מתכוון באופן כללי או באופן פרטי, אינדיבידואלי, כללי, גנרלי?
לא, אני מתכוון באופן פרטי, כללי, אינדיבידואלי, כללי, פרטי.
זכורני עוד בשחר נעוריי, שעה שאני יוצאים לרעות את המרעים, למרגלות ההרים, בצילם של האילנות, האקליפטוסים, כפי שאמרתי, שם הצל אהוב על הכבשים. אבל כדרכו של העדר שיש בו איפה אי שם איזה אינדיבידום שאוהב לפרוס את המסגרת הקולקטיבית וללכת לו לבדד, ואז יש לבוא עדיהו לטול אותו ולתת לו טרח ולהחזירנו לתוך המסגרת הקולקטיבית.
אהה, אני מבין. אז מה עשית במקרה הזה עם הכבשה הזאת דווקא?
זה עניין של... אתה מתכוון באופן... אתה יודע, כן. אם כן, אני... זה עניין של הבנה הדדית, השפה משותפת.
כלומר?
בלי לבין הכבשה.
זאת אומרת? מה אמרת לה?
אמרתי לה... שמעה את זה, חזרה לארץ מכורתה.
והנער?
על כוחו. חזר היה קשור אליה עם שרשרת.
היה ככה. כן. טוב, אז אני באמת שמתי לב דרך אגב במשך כל הרעיון שאתה בקי מאוד בשפה העברית. אתה למדת, אתה קורא עברית, אתה...
איפה אי שם.
כלומר, מה אתה קורא?
השפה העברית אהובה עליה על לימון.
כן.
ואין צריך לומר הספרות העברית.
אתה גם קורא ספרות?
גם כן קורא ספרות.
ועיתונות?
עיתונות. אני משתיל קום בבוקר, קורא הבוקר. אחרי כן קורא דבר, לראות איך נתן דבר. במפלגה, ולעת ערב נוטל אנוכי דבר מעריב ויבעות, משווה את השניים, ועמרדת השמש נוטל אנוכי על מנת לבדר את עצמי כמעה מפאת הימים הקשים העוברים עלינו, קורא אנוכי דבר הפועלת על מנת להשתעשע כמעה, ולעיתים גם כן בחגים מוצאי שבתות, מאחר ואנחנו רחוקים מהעיר, אוהב אנוכי לשבת לאורה של מנורה ועששי, תסלח לי, ולקרוא שירה.
שירה?
שירה בניגוד לפרוזה.
אתה קורא
שירה? לא מלודיה, שירה יבשה, זאת אומרת...
שירה כן. ספרות?
ספרות שירתית, שירה ספרותית. שירה פרוזה, זאת אומרת פואזיה.
שירה, מה שנקרא. בניגוד לפרוזה. אז איזה משוררים אהובים עליך?
משוררים מעמיקים.
כלומר,
משוררים אשר הסמליות שלהם מסמלת סמלים סמליים.
כלומר, למשל מי?
וכגון, לדוגמה, אתן לך את חן ביאליק, למשל.
מי?
חן ביאליק.
חיים ביאליק.
חן ביאליק, חן נון ביאליק.
כן, נכון. אתה צודק, סלח לי. חן ביאליק, כן. ואיזה שירים אהובים עליך שם?
שירים עצובים, שירים אשר מבטאים את...
למשל, כמו איזה שירים?
כמו בעיר ההריגה על השחיטה.
אני מבין.
שירים אשר מבטאים את מאווייהם והלך רוחם של עמים דפוקים.
תודה רבה לך, מר זעלן, ותודה רבה לכם כאן.
מערכונו הבלתי נשכח של שייקה אופיר במלאת 25 שנים למותו, התפקיד שהשדר היה כמובן של אורי זוהר. צביקה פיק ישיר את שירו אהבה בסוף הקיץ, המילים של מירית שם אור. Thank you.
היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, הוא רחב על אופניים, לה היה מבט תמים, הם ביטו בעיניים, ויגור זאת אהבה, והשמש בינתיים נעלמה בים. בים הוא הזמין אותה לגלידה, היא ביקשה קפה הפוך, הוא לקח אותה הצידה בחיוך, חיוך, וחולצת ריקו הצידה עם הג'ינסים הכחולים, את ריסיה היא הרעידה בלי מילים, מילים. מתחבקים ומסתכלים בחלונות הרעבה, ורואים מול העיניים אהבה, אהבה. ואחר כך בקולנוע הצגה חצות, אי אפשר עכשיו לשמוע, הוא אומר לסוד, לסוד הוא אמר